הנביא מיכה קורא בקול גדול, יגיד לך האדם הטוב, ומה השם אלוקיך דורש ממך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד. אנחנו צריכים לדעת כשיש סתירה בין שני הדברים, בין עשות משפט וגם באותו פסק דין לאהבת, לאהוב את החסד. איך עושים את זה? המשפט העברי זה משפט עם ערכים של צדקה ומשפט. אותו יסוד שניח לנו אברהם, אבינו עליו השלום, ההפך הגמור מסדום ועמורה. משפט של סדום זה משפט פורמלי, יש משפט, אבל בלי ערכים. משפט, מבחינת יקוב הדין, אנחנו יש לנו משפט של צדקה, משפט ושלום. וכאן באמת אני חושב שבחוק יחסי ממון, חבל שכבוד הרב דיכובסקי לא נמצא כאן, אני רוצה לתקוף לא את מערכת בתי הדין, לא את המושג, את המוסד של הכתובה, אלא דווקא את חוק יחסי ממון. מי שרואה את חוק יחסי ממון איכשהו בלשונו, עם פקיעת הנישואין עקב הגירושין, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג. לא משנה כמה זמן הם נשואים, לא משנה מה הבעל עשה, מה האישה עשתה, מה התוצאות, אלא קודם כל חצי, חלוקת רכוש. בואו נתאר לעצמנו מצד אחד, אישה נשואה שרחמנה לצלן מקיימת יחסים עם מישהו אחר, עם אדם זר, והיא אוסרת את עצמה על הבעל, והיא מודה בכך, והיא פוגעת ביסוד של ברית הנישואין, והיא מאלצת את הבעל להתגרש ולסבול מכל ההשלכות הכלכליות שיש לגירושין על בני הזוג. האם באמת ייתכן דבר כזה לחסות חלוקה שווה? אמנם אמרו חכמים, אישה שזינתה וכי בגדיה מזנו, בלעותיה מזנו, מגיע לה את הבגדים שלה, מגיע לה את הדברים שלה, לא מחצית, את כולם בשלמות. אבל השאלה היא, וכאן אני נכנס לדבריו של הרב דיכובסקי, שהוא אמר ענן סעדה, לא ענן סעדה אלא אומדן. יש שני סוגי אומדנים, יש אומדן שאנחנו עומדים דעתם של בני אדם, אבל יש אומדן שנקרא בדעתו ובדעת כל אדם, בליבו ובלב כל אדם. זה אומדנה הרבה יותר חזקה. הרי מה כל העניין של הסדר איזון משאבים על פי החוק? הוא בנוי על הסכמת צדדים, עובר לנישואין. אם היו רוצים היו יכולים לערוך הסכם אחר, הם לא עשו הסכם אחר. מכיוון שלא עשו, הסכימו לעשות על פי חוק, נאמר כך. אבל האם יעלה על הדעת שאדם יסכים לדבר כזה שהאישה תבגוד? למקרה שהגירושין יהיו בנסיבות כאלה? בוודאי ובוודאי שלא. מצד שני, רק רגע, עורך דין, אז תהיה בריא, השם ישמור אותך, אני יודע, דיברנו על זה פעם. יתרה מזה, בוא תראה עכשיו את הצד השני. הרב דיכובסקי דיבר על כתובה. צריכים לתת לנו לך. לא לצמצם אותנו כמו בבית הדין. הכתובה, ותשימו לב, אני שואל את המחוקק, אתה רוצה שוויון, נכון? עכשיו אם אתה עושה איזון משאבים, ומה יהיה על הכתובה? החוק מתייחס לזה. החוק אומר בפירוש, בקשר לכתובה, דברים ברורים, בסעיף 17, אין בחוק זה של איזון משאבים כדי לגרוע מזכויות האישה לפי כתובתה. כלומר, כך הוא מסביר, גם לאחר איזון המשאבים בין הצדדים, אין זה גורע מזכות האישה לכתובה. יש חוק של שוויון זכויות. הרי החוק אומר שווה בשווה. אם האישה לוקחת כתובתה פלוס חצי מהמשאבים, איפה השוויון? לא קיים שוויון. ובאמת, היה לנו את השאלה בתל אביב, וכתבנו על זה קונטרסים שלמים. העברנו את זה קודם כל למשפטנים, שיסבירו לנו מה כתוב כאן. איפה השוויון? ואיפה הכתובה עם איזון משאבים? וקיבלנו שלוש אפשרויות. שלושה הסברים, כל אחד עם הסבר שלו. הסבר אחד היה שסכום הכתובה נלקח לפני איזון המשאבים. קודם כל נזיז הצידה את הכתובה ונעשה איזון משאבים, ואחרי זה ניתן לאישה את הכתובה. זה לא צודק. זאת אומרת שהאישה מקבלת חצי כתובה. זה לא נכון. הבעל התחייב לתת כל הכתובה. זה לא דין תורה. מגיע לאישה כתובה שלמה. וברוך השם, במקום שהיה צריך לחייב כתובה, חייבנו כתובה בתל אביב עד הפרוטה האחרונה, גם אם זה היה מיליון שקל. חייבנו. מישהו מעש באשתו, מוצא איזו אישה אחרת. מה זאת אומרת? אז הוא אומר לי, תראה איזה הרב, לא הוא עשה את הכתובה הזאת. הוא עשה את זה ככה בתור מופע. מה זה מופע? נשיא בית המשפט העליון מופע? הוא הגיש בגץ, הגיש ערעור, ושילם עד הפרוטה האחרונה את מלוא הכתובה, מיליון שקל. זה לא משחק. כל עורכי הנישואים צריכים להגיד להם שזה לא צחוק, זה לא נכון. נכון שעושים הסכמים, ואז בסוף ההסכם כותבים שזה כולל גם את הכתובה, אבל צריך להסביר לאישה שיש לה זכויות בכתובה, וכיוון שהיא מקבלת במסגרת ההסכם הרבה מעבר לכתובה, לכן היא מוותרת על הכתובה. אבל לא שלא מגיע לזכויות, לא שזה צחוק. יש הרבה ששמעתי את הדברים האלה מעורכי נישואים, זה צחוק הכתובה. זה לא נכון. זה מסמך משפטי שאם בבגץ לא הסבירו לאישה מה זה כתובה, זה חוזר בחזרה לבית הדין. מה זאת אומרת? היא חתמה שמבטרת על הכתובה ולא הסבירו לה. היא דורשת כתובתה. עורך דין לא הסביר לה. הכתובה היא מסמך חוקי לכל דבר. אבל פה אני שואל שאלת תם. למה התכוון המחוקק הזה? מה זאת אומרת כתובה מעבר לאיזון משאבים? האם האפשרות הראשונה שסכום הכתובה נלקח לפני איזון המשאבים, או שסכום הכתובה ינוכה מחלק הבעל לאחר עושים איזון, הבעל מקבל חצי ולוקחים ממנו את הכתובה שמגיעה לאישה, או אפשרות שלישית שסכום הכתובה יתוסף במסגרת הנכסים בני האיזון של האישה, ואיזון המשאבים יהיה לפי ערך נכסי האישה. כמובן שהאפשרות השנייה היא האמיתית, ובאמת אין פה שוויון. אין שוויון, אנחנו לא מכירים בשוויון. יש לאישה בנסיבות מסוימות עלייה, ויש לבעל בנסיבות מסוימות עלייה. ולפי זה אנחנו נלך גם לעניין של פיצויים. כשאין כתובה, הכתובה פתאום פחתה כל כך. ערך הכתובה, ערך המטבע ירד. האם יש חובת פיצויים לאישה או לא? שוב, כל דבר ודבר, לפי מה שהוא. לפי מה שהוא. אי אפשר לקבוע את כולם אותו דבר. זה לא שייך דבר כזה. זה נקרא אותו חוק שרירותי שאין לו שום ערכים, שאין לו שום יסוד. ולכן יש קשר עקיף בין יחסי ממון לבין נתינת פיצויי גירושין. אם מחפשים איפה כתוב איזון משאבים, לא צריכים לחפש כל כך רחוק במסכת ערכים בבגדים של האישה. לא, זה כתוב במסכת כתובות. חכמים לא אמרו שנותן מזונות תחת מעשה ידיה, זה לא נקרא איזון? שנותן פירות תחת כך וכך, כל המשנה הזאת, זה לא נקרא איזון? אלא באים חכמים ואומרים לנו עיקרון, שהאיזון הזה הוא בא כאשר כל דבר מתאים לזה שכנגדו. אי אפשר סתם לחלוק לחצי. לכן כשאנחנו אומרים שפירות זה כנגד פדיונה, צריך להיות דבר דומה. הפדיון, פדיון שבועים של אישה, זה רגע אחד. הפירות זה כל החיים. אז בית דין בירושלים כשישב על אדם שבא לבקש שיפסיקו ביטוח שריפה, בית שלו ביטח אותו ביטוח שריפה, נגד שריפה, ובאמצע השנה הוא ביקש, אני לא רוצה, תחזירו לי את הביטוח שלי. מורי ורבי, רבי יוסף כהן עליו השלום, לקח את מסכת כתובות ואת בית יעקב על מסכת כתובות, רבי יעקב וליסה, והביא משם את הראיה הנפלאה, שהרי אתה לוקח סיכון לבדות את האישה עבור כל הפירות שאתה מקבל כל החיים. כל החיים שלה אתה מקבל את הפירות בשביל סיכון של רגע אחד. אם כן, כשאדם נותן ביטוח שריפה, הוא משלם כל השנה בשביל סיכון של רגע אחד. זה כנגד זה. אתה לא יכול סתם להגיד שיש פה עניין שנקרא משאבים, כספים. ולכן, לגבי פיצויים, אני אקצר מאוד כאן, יש לי עוד נקודה חשובה לדבר עליה. יש שלושה סוגים של פיצויים. יש פיצויים שקשורים לביצוע הגירושים, וזה מובא כבר בהרבה הרבה מהאחרונים, מגדולי האחרונים. ידוע תקנת טרבלוס, טרבלוס זה לוב. הבית דין צדק בלוב עשו שאם אדם מגרש את אשתו והיא לא רוצה להתגרש, שהוא מחייבים אותו בפיצוי, מחייבים להוסיף לה על כתובתה, לא רק את הכתובה, אלא מחייבים אותו בפיצוי. כך מביא הרב תעלומות לב. אותו דבר גם הריבס כתב תשובה דומה, אם כי לא על גירושין אלא על לשאת אישה על אשתו. היא לא מסכימה, אבל כדי שהיא תסכים מחייבים אותו לתת לה פיצוי כדי שהיא תסכים. אומרת, יש לנו את הדברים האלה הרבה 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 במקורותינו. יש עוד הרבה, אני לא רוצה להאריך, אבל יש פיצויים שהם קשורים לתחום הממוני הרכושי. הנה היא הביאה כך, הנה הוא הביא כך, בוא ניתן לו פיצוי. זה לעולם לא שמענו, זה לעולם לא היה קיים. יש לנו, נכון, את הביטוחים לכל מה שכל אחד הביא, את הפירות, את הטיפול בנכסים, אבל בשום פנים ואופן לא לעשות שוויון, ותכף נראה למה. ויש פיצויים שקשורים בקשר לירידת ערך שער המטבע, מה שרשום בכתובה. אז אני יודע שמורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף, השם ישלח לו רפואה שלמה, הוא פסק שעל סמך רב חיים פלאצ'י, שכבר בטורקיה הוא קבע לעשות איזשהו למטבע, בקשר למטבע לעשות איזושהי הצמדה, שליש. ככה זה היה, הוא ביקש גם לעשות כאן. דייני ישראל לא קיבלו את זה ברוב רובם, נאמר ככה. יש אמנם כמה, אבל רוב רובם לא קיבלו את זה, ויש בזה קצת מן ההבנה. מדוע? כיוון ש... כשזוג מתחתן, הוא מתחתן על דעת הכסף הזה. אז זה שהמטבע ירד, הוא לא אשם. אתה רוצה לעשות תקנה? בבקשה. מכאן ואילך, תעשה תקנה. תצמיד, תעשה מה שאתה רוצה. אבל לחייב אותו למפרע, זה שהתחתן כבר, את זה הוא לא הסכים. לכן קשה מאוד להחיל עליו את מה שהתקבל אחר כך על מה שהיה פעם. בכל אופן, פיצויים יש. שאלה על מה? אם יש חיוב כדי לגרש, אז אנחנו נותנים לו גם פיצוי, נותנים לאישה את הפיצוי. מה אותי מעניין, זה דבר חשוב ביותר, מה זה הנכסים האלה? מה זה כולל הנכסים? נכסים וכי זה רק כסף? אתמול כבוד הרב שרמן דיבר פה וחילק בין דירה לבין יתר הרכוש. דירה זה אדם גר בזה, זה אדם מתחייב בכתובה לתת דירה לאשתו כמו מזונות, אבל בתי חרושת ומפעלים ודברים כאלה ונכסים ומניות, את זה הוא לא, זה משהו אחר. לכן הוא חילק חילוק נבון בין הדברים. אבל אני רוצה להוסיף עוד קצת. הרי כך אומר גם לשון החוק, ראה בית הדין, בית המשפט, נסיבות מיוחדות המצדיקות, רשאי לבקשת אחד מבני הזוג שהוגשה לאחר פקיעת הנישואין, אם לא נפסק דבר אחד, הוא אומר מה לעשות, אם יהיה דברים שינויים, זאת אומרת בית הדין בגלל נסיבות מיוחדות. פה יש פתח באמת. כל העסק הזה של איזון משאבים הוא על קרעי תרנגולת. יש פה פתח גדול מאוד שבית הדין יכול לפי נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת. הנה דוגמה אחת קטנה, שמה שאני רוצה לדבר, איזה משאבים? אברהם אבינו, הזכרנו אותו לפני כן, אמר למלך סדום, תן לי הנפש והרכוש כחלך. גם הנפש זה משאבים, גם הילדים זה משאבים. הילדים זה לא משאבים, זה לא נכסים, זה לא נכסים. לא רק בוא לא נדבר, לא נדבר על הנפשות, נדבר על ההשלכות הממוניות שיש לילדים חוץ ממזונות. הנה דוגמה קריאה שידידי הרב שיינפלד כתב פסק דין נפלא, ואני קורא את הדברים שלו. אישה לקחה לעצמה באופן חד צדדי, ללא הצדקה חוקית או מוסרית, את המשאב היקר ביותר, המשאב שיצרו הצדדים במהלך נישואיהם, את הילדים. לילדים אין תחליף, ילדים אי אפשר לחלק אותם, אין תמורה אצל הבעל. אני מוסיף כמה מילים שלי, ולא ניתן לאזן אותם בעד כל הון שבעולם. ואברהם אבינו אמר, תן לי הנפש, הרכוש כחלך, הנפשות לא נוכל לחלק אותם לשניים. איך אמר הנביא יחזקאל, הנפשות להנה. הרדב"ז מביא את זה על הרמב״ם בהלכות סנהדרין, כאשר הוא מדבר שאין אדם משים עצמו רשע, אז גם כן שאדם לא יכול להלקות את עצמו. מדוע? כי הנפשות להנה ומלקות הם חצי מיטה. אם כן, הוא כותב כך, גם סדום, סמל הגשמיות והתאומה, הבינו שהאדם קודם במעלתו לרכוש, אפילו כשמדובר באדם זר, קל וחומר כשמדובר בילדים שלו, בבשרו ודמו. וגם אם הילדים יתפכחו בעתיד והדבר יקרה והם ישובו לחיק האב, מה יכול לפצותו על הנתק שנכפה עליו על ידי האישה? ולבעל עוד צפויה מערכה לא קלה להצלת הילדים מן הנזקים שנגרמו להם. לדעת כל אנשי המקצוע, שם כל אנשי המקצוע אמרו, הילדים האלה ניזוקו נפשית, יהיה להם קשה להתחתן, יהיה להם קשה לגדול בחברה, כך וכך. אני לא רוצה לקרוא את כל הסקרים שלהם. לתמיכה של ילדים בהורים מבוגרים יש גם היבט כלכלי ממשי. הרי כל אחד וכל אישה אומרת, אני רוצה בן שיתמוך בי בזקנותי. והאדם הזה עכשיו שאין לו את הילדים שלו, הוא מחפש מי יתמוך בי, אני צריך לשלם כסף. זה כתוצאה מהנזק שהאישה עשתה, אותה אישה שהיא הסיתה באופן פרוע את הילדים נגד האב. זה לא משאבים, זה לא כספים. הוא רוצה חוטרה ליד האומרה לגבורה. והוא פסק פעם כאן כבוד הרב שיינפלד פסק דין נפלא לדעתי, שהוא גם כונס אותה בכספים גדולים מאוד, ובמיוחד בעניין הזה של איזון משאבים, הוא קורא לזה נסיבות. נסיבות מיוחדות שבית הדין יכול לראות לפי ראות עיניו, ולא לעשות את האיזון של שווה בשווה. כי אם באמת אנחנו נצא בעיקרון של איזון שווה בשווה, אנחנו נחטא למטרה. אנחנו נהיה כמו אותו משפט שרחמנא ליצלן, שרירותי, בלי שום ערכים, בלי שום אהבת חסד. לכן אני חושב שלא צריך לפחד, לא צריך לרתע מחוק יחסי ממון ומאיזון משאבים. צריך רק לפתוח יותר את העיניים ולראות בגדול. כמו שפעם הרב דיכובסקי שהיה כאן, כבודו כאן, אף על פי שאינו כאן, הוא שאלתי אותו, מה לעשות עכשיו נגד כל הבגצים למיניהם? הוא אומר, אם נברתי תבר, מה אתה רוצה להילחם? אתה פשוט תחפש בחוק את נקודות התורפה שלו, ושם תקבע את דין תורה. אבל דין תורה לא יזוז. זהו ההבדל בין ההיבטים. הפן של ההסתכלות שלנו היא להסתכל שהתורה היא קבועה. תורה לפני העולם ואחרי העולם, ואנחנו נוכל את כולם ליישר לפי התורה. ולא הפוך, לא ליישר את התורה לפי החוק. יתרה מזו, כבוד הרב דיכובסקי אמר לי, תמיד תמצא בתוך החוק את התשובה בדיוק לפסק דין שלך. קצת פרשנות. למשל, דוגמה אחת קטנה. זוג שרוצים לעשות יחסי ממון ואיזון משאבים. אני רואה כבר מראש שהם רוצים את זה. האישה אומרת כבר מההתחלה, אנחנו לא חיים טוב ולא טוב לנו, והוא מכה אותי. אני אומר למזכיר, תרשום מילה במילה. ואז אם כבר מההתחלה הם כך, אז אין לו משאבים ולא איזון ולא שותפות, ואז עושים עירור בגץ, מה בדין פסק ככה? הבגץ מגלגל אותם המדרגות. ובוודאי, בדין כותב שאף פעם לא היה לכם משאבים משותפים. אתם הודיתם. לא רק זה, תמיד בתוך העניינים שלהם נמצוא את נקודת התורפה. וכך בצורה כזאת אני חושב שנוכל לייצב את המשפט העברי, את דין תורתנו הקדושה, כאן בארץ, אמן ואמן.